אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום אנחנו נמצאים בפרק מיוחד מאוד, ולמה הפרק הזה מיוחד? כי אנחנו היום רוצים לפתוח את כל ההתפתחויות הרגולטוריות כל כך משמעותיות שקורות בתקופה האחרונה. זה פרק סולו, טיסת סולו שלי איתכם היום, אז כמו בכל טיסת סולו, וואלה, אני מתרגש, ברור שאני מתרגש, אבל בוא נקווה שיהיה לנו ככה היקף בכמה דקות הקרובות לספר לכם באמת על הדברים הבאמת מטורפים שקורים בתקופה האחרונה, כי חייבים להבין, העולם שאנחנו מכירים הולך ומשתנה, ובמיוחד ברמה של מה שקורה בחקיקה בארצות הברית, אז יש לנו בעצם שינויים שהם מאוד מאוד משמעותיים, והגיע הזמן לדבר עליהם, כן? הגיע הזמן לבוא ולהגיד, חברים, הסיפור הזה משתנה, רשות ניירות ערך האמריקאית משנה את הדברים, וגם האמריקאים בכלל עושים מהפכה בכל מה שקשור בקריפטו. אז בואו נצלול ישר לתוך העניינים. אז דבר ראשון, בואו נדבר על אולי ההתפתחות המשמעותית ביותר שקרתה בתקופה האחרונה, ומה ההתפתחות הזאת? הרשות ניירות ערך האמריקאית מדברת בעצם כבר שנים, מדברת על כל הסיפור של נכסים דיגיטליים, האם הם כן ניירות ערך, האם הם לא ניירות ערך, והנה אנחנו מקבלים בעצם באמצע מרץ קביעה שנכסים דיגיטליים הם לא ניירות ערך. באמצע מרץ בעצם פול אטקינס, ראש ה-SEC, מכריע בוויכוח ארוך השנים וקובע שנכסים דיגיטליים, עכשיו, למה כוונה נכסים דיגיטליים? זה יכול להיות מטבעות דיגיטליים כמו ביטקוין, כמו איתר, פרטי אספנות, NFT, כלים דיגיטליים, קריאה, סטייקינג, דיפיי, סטייבל קוינס, הכל זה לא ניירות ערך. עכשיו, הסיפור הזה היה בעצם הוויכוח אולי שהגדיר את תחום הקריפטו, כי מה שקרה בעצם זה שלאורך השנים היו לא מעט תביעות בעצם, ראינו את רשות ניירות ערך האמריקאית, ה-SEC, נקרא ל-SEC עכשיו, בסדר? ראינו את ה-SEC של גארי גנצלר, תובעת את מטאמאסק, ותובעת את קוינבייס, ותובעת את, אפילו מגישה ווילס נוטיס לקמברלנד, ועוד הרבה הרבה הרבה, ראינו את התובעת פעם אחרי פעם אחרי פעם, ולמה בעצם היא עשתה את זה? היא עשתה את זה בעצם מתוך איזושהי פרשנות של דיני ניירות ערך. זאת אומרת, בעצם, רשות ה-SEC בעצם באה ואמרה, תקשיבו, חברים, לא מנפיקים טוקן, אתם לא בונים כאן איזושהי כלכלה חדשה, אתם לא עושים שום דבר מיוחד, מה שאתם עושים זה אתם עושים הנפקת ניירות ערך, שבעצם אסור לכם לעשות את הדבר הזה, זה דבר שלא מותר לכם על פי חוק, ומכיוון שאסור לכם לעשות את זה, אנחנו הולכים לבלום אתכם. וכל פעם הפרשנות הזאת, הלכה ותקעה בעצם את המפתחים בתחום. ואז מה בעצם קרה? זאת אומרת, הממשל האמריקאי, מהרגע שטראמפ נכנס לתפקיד, אז הוא ממנה בעצם את דייוויד זקס, בתור צר הקריפטו וה-AI, ומה שהוא אומר, הוא אומר, תשמעו, אנחנו הולכים בעצם לעשות סדרה ארוכה של שינויים, קודם כל הם מחוקקים בעצם את הג'יניוס אקט, שזה חקיקת הסטייבל קוינס, ואז הם מתקדמים לכיוון של חקיקה, שנקראת הקלארטי אקט. הקלארטי אקט בעצם מסגרת חקיקתית שלמה, שאמורה לאפשר הנפקה של נכסים דיגיטליים, ולעשות את כל הזה, אבל המסגרת החקיקתית הזאת, היא לא כל כך מתקדמת. זאת אומרת, בחודשים האחרונים אנחנו רואים המון 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 דיונים, היא עפרה בקונגרס, בעצם הייתה אמורה להגיע לסנאט האמריקאי, ובסנאט להיסגר ולצאת להצבעה וכו', לגרום למפתחים, ליזמים, לחברות, לחזור בחזרה לארצות הברית ולפתח בארצות הברית. אז מה בעצם הם אומרים? בוא שנייה אחת, כאילו, ניכנס. SEC, בתקופה של גארי גנצלר, כל מי שהנפיק מטבע דיגיטלי, הוא עשה עבירה על חוק ניירות ערך, יכולים לבוא אליו הבית, לשים לו אזיקים, לקחת אותו לכלא. ובעצם, ה-SEC אומרת, עכשיו חברים, לא. עכשיו, הם יותר מזה, הם מציינים במפורש, ממש, הם ממש נותנים 16 מטבעות דיגיטליים כדוגמאות, ביטקוין, איתריום, דוג'קוין, אפילו צ'יבה הם כותבים שם, XRP, סולנה, קרדנו, 85% מנפח המסחר, הם ממש מציינים אותו, תקשיבו חברים, זה לא ניירות ערך, אתם יכולים לסחור. דבר שני, הטוקן זה לא נייר ערך, הם אומרים, תשמעו, טוקן שנמכר כחלק מחוזה השקעה, יכול להפסיק להיות כזה. מה זה אומר? בעצם, הנקודה הייתה כזאת, אנשים היו עושים ICO, ואז מנפיקים טוקן, ואז בעצם היו אומרים, טוב, אז זה נייר ערך, כי קנו אותו מתוך ציפייה לרווח, וכן הלאה וכן הלאה. באה הסטר פירס לפני כבר הרבה מאוד שנים, הסטר פירס קומישיונר ב-SEC, ואמרה, תשמעו, אנחנו צריכים לעשות סייף הרבור. מה זה אומר סייף הרבור? אנחנו צריכים לאפשר בעצם כמה שנים שבהם מכרתם את הטוקנים שלכם, וקיבלתם בתמורתם כספים. יכול מאוד להיות שאחרי 3-4-5 שנים, הרשת עברה לאיזושהי ביזוריות מספיק גדולה ומשמעותית, ומכיוון שהרשת נהייתה מאוד 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 מבוזרת, אז כבר אין צורך להתייחס לזה, זה כבר אין קשר בין המטבע לבין החברה, הוא מתנהל בעצמו, כמו למשל, תחשבו למשל על קספה, שהיה בעצם בהתחלה יצירה של חברה מסוימת, ואז החברה הזאת היא חדלה מלהתקיים, והיום הוא נע בחלל ונד, ואתם יודעים, אנשים סוחרים, קוראים, מפתחים, אבל הוא לא קשור לחברה ספציפית, ובעצם ההגדרה הזאת של הסייף הרבור אומרת, תקשיבו, אנחנו נותנים כמה שנים למטבע הדיגיטלי הזה לחיות, ולראות האם הוא מגיע לביזוריות מספיקה, זאת אומרת שיש כאן אפשרות לטוקן להתחיל בתור משהו שהוא חוזה השקעה, הוא חלק מחוזה השקעה, אבל אחרי זה להפוך לטוקן מבוזר, שהוא לא נחשב לנייר ערך, אוקיי? אנחנו ממשיכים ככה, עוד כל מיני דברים שצריך להתייחס אליהם. דבר נוסף בעצם, הם מדברים ספציפית, כאשר הם נכנסים לתוך הנקודה הזאת, הם מדברים ספציפית על NFTs, ואומרים, תקשיבו, NFTs, collectibles, הם לא ניירות ערך. זאת אומרת, כל התפיסה הזאת שאמרה, אוקיי, ה-NFT יכול להיות שומע, לא, זה לא נייר ערך. סטייקינג, מבחינתם סטייקינג, זה לא פעולה בניירות ערך, קריאה לא פעולה בניירות ערך. זאת אומרת, בעצם הם משחררים לחלוטין את השוק, ואומרים ליזמים, תקשיבו, תבנו, הנה, אני נותן לכם את הבהירות. עכשיו, אתם יכולים לשאול את עצמכם, אז למה בכלל צריך את החקיקה? בשביל מה כאילו כל המאבק הגדול הזה על החקיקה? הסיבה שצריך לעשות את הדבר הזה בחקיקה, זה מכיוון שמה שאנחנו מקבלים עכשיו, זה בעצם פרשנות של רשות של ה-SEC, שמה שהיא אומרת, היא אומרת, תשמעו, החוק הקיים הוא אותו חוק קיים, אבל אני מפרשת אותו בצורה ספציפית. אני אומרת שעל פי מה שאיך שאני קוראת את החוק, איך שאני מפרשת אותו, הדברים האלה הם לא ניירות ערך, וכן הלאה וכן הלאה. אבל צריך להבין, מכיוון שזו רק עמדה פרשנית, אם מתחלף הממשל בארצות הברית, וזה דבר שקורה לא מעט בארצות הברית, ופתאום לדמוקרטים עולים לשלטון, או מישהו שהוא קצת אנטי-קריפטו עולה לשלטון, ובעצם מחליפים את הקומישיונרים ב-ACC, יכול להיות שהם מבטלים את כל עמדות הסגל האלה. אני רוצה להזכיר לכם, היה את הסאב-120, ואותה עמדה שגרמה בעצם, שעשתה בעיות מאוד 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 משמעותיות, לברוקרים ולקסטודיאנים של קריפטו להחזיק קריפטו, היא אמרה כל מיני דברים שקשורים למה קורה כשאתה מחזיק ביטקוין. הדבר הזה ברגע שפול אטקינס נכנס לתפקיד, הדבר הזה בוטל. זאת אומרת, הדבר הזה ממש בתחילת ממשל טראמפ בוטל ונעלם, וממש בוטל במכה אחת. זאת אומרת, הם לא צריכים איזושהי חקיקה, איזשהו הליך. למה? כי זו הייתה עמדת סגל. וגם כאן אנחנו מדברים על עמדת סגל, אנחנו מדברים על הוראות שהן פרשנות של החוק הקיים. בעצם המטרה בחקיקה החדשה היא לייצר חוק חדש, שעל פיו יפרשו בעצם את המציאות. שזה די מוזר, תבינו, כל הסיפור של הפרשנות של, של דיני ניירות ערך, הוא פרשנות על פרשנות, זאת אומרת, יש חוקי ניירות ערך, ואז יש על זה בעצם פסיקה של בית המשפט העליון בארצות הברית, שהכניסה את ה-Howey Test. ה-Howey Test היה בעצם סיפור, אני לא אכנס לזה לעומק, לא צריך להיכנס לזה עד הסוף, אבל לצורך העניין, מישהו היה לו פרדס, והוויכוח היה האם הרכישה של סוג של חלק מהפרדס, הוא נהיה ערך או לא, או אם אתה מקבל את התפוזים. בכל מקרה, לצורך העניין, הדבר הזה היה איפשהו בשנות ה-20 של המאה הקודמת, ועל פי המבחן הווי הזה, ההווי טסט הזה, ששרד לא מעט שנים בעצם, יותר מ-100 שנה, בעצם פירשו איך אנחנו מגדירים ניירות ערך כן או לא. עכשיו זה די מטורף, כי בסופו של עניין את ההווי טסט ניסחו, כאשר, לא רק כאשר לא היו מחשבים, עזבו אתכם קריפטו, לא רק שלא היו מחשבים, אפילו חשמל, אמר לנו את זה פעם מרק מפיוז, אפילו חשמל לא היה מי יודע כמה נפוץ בשנות ה-20 של המאה הקודמת, ב-1920, אז לצורך העניין הדבר הזה ברור שהוא דרוש לו עדכון, ועל זה הם עובדים כרגע בסנאט. אבל זה לא הדבר היחיד זה אולי הפצצה הגדולה, אבל זה לא הדבר היחיד שהתקדם, כי ממש בכמה ימים האחרונים אנחנו מקבלים בעצם שתי ידיעות מאוד מאוד משמעותיות. שוב פעם, הוראה של ה-SEC, שאומרת את הדבר הבא, בורסות מבוזרות וארנקים בהחזקה עצמית לא יצטרכו להירשם כברוקרים, ברוקר דילר. מה זה אומר ברוקר דילר? ברוקר דילר זה איזושהי חקיקה אמריקאית, יש לה מקבילות בישראל ובמקומות אחרים, שאומרת שאם אתה בעצם מחזיק כסף עבור אנשים אחרים, אם אתה סוחר עבורם, מציע להם כל מיני סוגים של חוזה השקעה, אז אתה מחויב להמון המון המון חובות. אתה צריך להירשם, יש לך חובות גילוי, ויש לך המון 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 דברים. והאמת היא, שאם אתה פועל כברוקר דילר, אבל אין לך את האישור הרגולטורי לזה, אז אתה הסתבכת. יכולים לבוא אליך הביתה, יכולים לעצור אותך, יכולים לקחת אותך לכלא, יכולים לעשות לך מלא 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 דברים מאוד 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 קשוחים ובעייתיים. בעצם, מה רשות ניירות ערך האמריקאית אומרת? היא אומרת, תקשיבו חברים, אני הגיע הזמן לעשות סוף לסיפור הזה. אני הולכת לבוא ולהגיד לכל החברים שמפתחים בעצם פלטפורמות מבוזרות, תקשיבו, אתם לא צריכים להירשם בתור ברוקר דילר. למה הכוונה? על מי אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על הבורסות המבוזרות, למשל, על מטמאסק, אנחנו מדברים על יוניסוופ, אנחנו מדברים, מטמאסק היא לא בורסה מבוזרת, אבל היא ארנק שיש בתוכו מסחר, על יוניסוופ שהיא כן בורסה מבוזרת, ועל עוד המון המון פרוטוקולי דיפיי, שמה שהם עושים הפרוטוקולים האלה בעצם, אנחנו מדברים כמובן על ארנקים בהחזקה עצמית, שמה שקורה בעצם במסגרת הארנקים הלל, זה שאתה בעצם מחזיק את המפתחות הפרטיים שלך, והם נותנים לך נגישות לכל מיני פעולות, להחלפה של מטבעות, סטייקינג, לדיפיי, לכל מיני דברים, כל אחד וההצעות שלו. ובעצם אומרים, תשמעו, אנחנו נותנים לך סדרה של כללים, אנחנו נותנים לכם סדרה של כללים פשוטים, אתם לא יכולים לגעת במפתחות, יכולים להמליץ על אסטרטגיות השקעה, אתם יכולים לקחת רק איזושהי עמלה קבועה וספציפית, אבל אם אתם עומדים בכללים האלה, שהם לא כללים בעייתיים ולא זה, אתם לא תצטרכו את כל הרגולציה המכבידה הזאת. עכשיו, למה הדבר הזה כל כך חשוב? כי אם אתם יושבים בבית ומחליטים עכשיו לפתח ארנק, או אתם מפתחים איזושהי בורסה מבוזרת, או איזשהו פרוטוקול דיפיי, כתבתם אותו, שחררתם אותו לרשת, פרשנות הקודמת, עלולים להגיד לכם, תקשיבו חברים, אתה ברוקר דילר, אתה לפני זה שכתבת את הפרוטוקול הזה, זה שכתבת את התוכנה הזאת, היא בסדר גמור, אבל מכיוון שאנשים השתמשו בזה בשביל להחזיק כספים, בשביל להעביר כספים, בשביל לעשות איתם כל מיני דברים, האשמה נופלת עליך. עכשיו, מה זה אומר למתכנתים? למתכנתים זה אומר, תקשיב, וואו, אני נכנס פה לצרות אדירות, אני לא אפתח, אולי אני לא אפרסם, אולי אני אמנע מאמריקאים להשתמש בדברים האלה, ובעצם ה-SEC אומרים, תקשיבו, אנחנו מבינים שיש כאן המון 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 חדשנות, שאנחנו מעכבים אותה, שאנחנו לא נותנים לה להתפתח, אז הם אומרים, לא, אין מה לעשות, אתם רוצים לפתח, אתם רוצים, יש כמה כללים, בסדר, אתם לא יכולים, כמו שאמרנו, להמליץ על אסטרטגיות השקעה, אתם לא יכולים לקחת עמלות גבוהות מדרך, אבל אתם, אם יש לכם איזושהי עמלה שהיא פלט, אתם יכולים בהחלט לפתח את הדברים שלכם, אתם לא תזדקקו לרגולציה המכבידה הזאת של ברוקר דילר, שהיא רגולציה מאוד מאוד משמעותית, שהיא צודקת בהרבה מאוד מהמקרים, אתה מחזיק כספים של אנשים אחרים, וכן הלאה וכן הלאה, אבל לא למקרה שאנחנו מדברים עליו, שבו זה ארנקים בהחזקה עצמית, וכן הלאה. דבר נוסף אולי, שעבר ככה מתחת לרדאר כמעט לחלוטין, אנחנו מדברים על זה, אתם יודעים, בישראל אנחנו מכירים את כל, אז רגע, שנייה, אולי כדאי כאילו להגיד את זה לרגע. אז יש לנו בעצם שני דברים ענקיים ומשמעותיים. קודם כל, ה-SEC אומרת, מטבעות דיגיטליים לא ניירות ערך, ודי כבר עם כל הסיפור הזה. אגב, יש לזה קשר מאוד מאוד משמעותי לישראל, אבל על זה אולי נדבר בהזדמנות אחרת. שני, היא אומרת, בורסות מבוזרות, ארנקים בהחזקה עצמית, אתם לא ברוקר דילר, אתם יכולים לעבוד ולפתח, הכל בסדר. אז יש לנו שני דברים ענקיים. והנה מגיע הדבר השלישי. אתם יודעים, בישראל אנחנו שומעים לא מעט מבנק ישראל על כל נושא השקל הדיגיטלי. שקל הדיגיטלי כאן, שקל הדיגיטלי שם, הוא יהיה זה, הוא יהיה עתיד של התשלומים, whatever. והנה בארצות הברית של אמריקה, החברים אומרים, תשמעו, דבר הזה שנקרא מטבע דיגיטלי שהמדינה מנפיקה הוא מאוד מאוד בעייתי. לא, הוא מאוד מאוד בעייתי. בגלל שהוא מאפשר למדינה לעקוב בצורה קצת יותר מדי טובה לאזרחים. הוא מאפשר למדינה לשלוח יד אל הארנק של האזרח, ולקחת משם כסף, להחרים, לשנות את העמלות, להגיד, אוקיי, אולי אני לוקח מיסים במקום, וכן הלאה, עושה הרבה מאוד דברים, שברמה הבסיסית של חירות, הם לאו דווקא טובים ואנחנו לאו דווקא אוהבים אותם. ובעצם האמריקאים מחליטים ברגע שהם מחוקקים את חקיקת הסטייבל קוינס, הג'יניוס אקט שכבר עברה ממש בתחילת השנה, כבר עברה ממש לפני כבר תקופה, אומרים תשמעו, אנחנו הולכים למנוע את האפשרות להנפיק דולר דיגיטלי מונפק מדינה, מה שאנחנו מכנים CBDC או שקל דיגיטלי. אבל מה שקורה עכשיו בעצם בשבועות האחרונים, זה שהדבר הזה ממש נכנס לחוק. הצעת חוק HR 6644, שזה בכלל הצעה שקשורה למשכנתאות, אוקיי? עברה כבר בשני בתי הנבחרים, שיטת החקיקה שם בארצות הברית היא טיפה מוזרה, זאת אומרת, אתה מעביר בקונגרס, אחרי זה אתה מעביר בסנאט, ואם עשית בסנאט שינויים, אתה צריך להחזיר את זה לקונגרס לעוד איזשהו אישור, אבל לצורך העניין הם עשו את התהליך הזה שהסברתי עכשיו, ובעצם בתוך רפורמת המשכנתאות והמגורים שלהם, הם מכניסים סעיף שאומר שאסור להנפיק, לבנק המרכזי בארצות הברית, אסור להנפיק מטבע דיגיטלי צמוד דולר. אסור. לא שאולי אסור, אין דבר כזה. על פי חוק עד 2030, אסור להנפיק מטבע דיגיטלי מונפק מדינה, דבר שהוא מאוד 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 משמעותי, כי בארצות הברית מעריכים חירות. הם אומרים לעצמם מה שהשוק הפרטי יכול לעשות, אנחנו ניתן לשוק הפרטי לעשות, ואנחנו צריכים לפרק קצת את הכוח של המדינה. המדינה לא צריכה להיות כל כך חזקה, לא צריכה לשבת בתוך האזרח, לא צריכה לשבת לו בתוך הארנק. בוא ניתן לחברות פרטיות לעשות את זה, בוא ניתן לבנקים, בוא ניתן לחברות קריפטו, בוא נאפשר לציבור להתפתח. בוא נמשיך, כי זה לא הדבר האחרון שאנחנו יודעים שקרה. כי תשמעו, ה-SEC אפשרה בעצם לנאסד"ק לסחור במניות על הבלוקצ'יין. אוקיי, למה הכוונה? אמרנו בהתחלה על הסיפור של הג'יניוס אקט, על הסטייבל קוינס, אז מה זה אומר בעצם סטייבל קוינס? סטייבל קוינס זה אומר משהו מאוד מאוד פשוט. אני לוקח נניח מיליארד דולר, אני שם אותו בצד אצלי בארון, ואני מנפיק כנגד זה מיליארד טוקנים. עכשיו, הטוקנים האלה, להבדיל מדולרים אמיתיים, דולרים אמיתיים, אם אני רוצה להעביר אותם, אני יכול לעשות כמה דברים. אני יכול לקחת את הניירות ולהעביר אותם מבין אדם לבין אדם, ואני יכול לעשות העברה בנקאית. מה זה אומר העברה בנקאית? העברה בנקאית זה אומר אנחנו מזכים חשבונות אחד אחרי השני, ואנחנו עושים מה שנקרא קורספונדנציה. מה הכוונה? נניח אני, ניר, רוצה להעביר למשה שנמצא בפריז לצורך העניין, אז אני בא לחשבון שלי בבנק לאומי, בסניף מודיעין, ואז החשבון שלי בבנק לאומי מתאזן עם החשבון שלי, עם החשבון הכללי של בנק לאומי בסניף המרכזי שלו, ואז החשבון של הסניף המרכזי צריך לחפש, אני רוצה להעביר למשה בפריז, אני רוצה להזכיר לכם, מחפש את החשבון של הבנק של משה בפריז בבנק לאומי, אם אין כזה, אז הוא צריך חשבון של בנק קורספונדנט, ואז הוא מאזן את הספרים ביניהם, ואז מהבנק הקורספונדנט, מעבירים בעצם עושים העברה ומאזנים חשבון, עם החשבון של הבנק של משה, ואז מהסניף, שהראשי של הבנק של משה מעבירים לו לסניף שלו בעיר שלו. כל התהליך המוזר הזה נעשה ביום יום בבנקים. בגלל זה לוקח לכם לפעמים להעביר 3 ימים, כספים לפעמים בעבורות בינלאומיות, אפילו יכול לקחת 2 שבועות. ובסטייבל קוין זה לא קורה. עכשיו הדבר הזה הוא מאוד מאוד מגניב, אבל הוא עובד בעצם רק לסטייבל קוין, כי האמריקאים מאשרים את זה, בסדר? עכשיו, מה האמריקאים עשו בחוק? הם אמרו, תשמעו, אנחנו מסתכלים קודם כל לתוך הארון הזה לבדוק שיש לך באמת המיליארד דולר הזה, ודבר שני, אנחנו מגדירים לך איך אתה מחזיק אותו, כדי שאם במקרה אנשים ירצו לפדות את המטבעות הדיגיטליים שלהם, מהר מהר יהיה לך כסף מהר מהר לשלם להם. אז אנחנו מרשים לך לא לסכן את הכסף, וחלק מהכסף אתה צריך לשמור במזומן, וחלק באג"ח מדינה, וברמת סיכון מאוד 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 נמוכה, וכן הלאה. ועכשיו מה שהם אומרים, אומרים, בוא נלך לשלב הבא, כי תחשבו שבמקום לקחת מיליארד דולר, לוקחים 500 מניות של אמזון, ועוד 500 מניות של גוגל, ועוד 500 מניות של אפל, ואת כל המניות האלה שמים בארון, ומה שעושים זה מנפיקים כנגדם את אותה כמות של מניות רק בטוקנים. עכשיו, הדבר הזה מאפשר כמה דברים. קודם כל, הוא מאפשר מסחר 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אני מזכיר לכם, בורסות פתוחות, בורסות סגורות, 80% מהזמן. למה 80% מהזמן? כי יש לנו שבת וראשון, נכון? שהן לא פתוחות בכלל, ויש לנו אחרי שעות המסחר, לפני שעות המסחר. עכשיו, למה הם צריכים לעשות את זה באמת בארצות הברית? זאת אומרת, אם היית מציע כזאת הצעה לאמריקאים, יכלו לבוא אליך הביתה ולשים אותך בכלא. יכלו לבוא אליך הביתה ולתת לך Wells Notices, יכלו לתבוע אותך וכן הלאה. והנה, בעצם ה-SEC אומרת, תקשיבו חברים, אני מאפשרת מעכשיו לנאסד"ק לסחור בניות על הבלוקצ'יין. אבל זה לא הסוף, כי קוראים עוד דברים. בורסת קראקן האמריקאית קיבלה גישה לפדווייר, למערכת העברות הבנקאיות של הבנק האמריקאי המרכזי. עכשיו, למה הדבר הזה משמעותי? תחשבו על זה, על אחד החסמים הכי גדולים שקורים אצלנו בישראל. נניח, אני מכרתי איזשהו מטבע דיגיטלי, אפילו אצל אחד הנשפים הישראלים המהוללים, Bits of Gold, B2C, Bitcoin Change, Proxy Bit, לא משנה. עכשיו, מה קורה? אני רוצה, נניח, לשלם עם הכסף הזה מיסים. אני רוצה לשלם עם הכסף הזה במקולת. אז כזה Bits of Gold לא יכול להעביר בשבילי את הכסף למקולת או לרשות המיסים. לא, הוא צריך להעביר את זה לחשבון הבנק. ומי חשבון הבנק? כי יעבירו לחשבון הבנק שלי או לחשבון הבנק של אחרים וכן הלאה. עכשיו, למה זה? בגלל שהוא לא מחובר עדיין למערכת העברות הבנקאיות של המדינה. מי שמחוברים זה הבנקים. הדבר הזה קורה בדיוק בארצות הברית. גם שמה בעצם, גם אם החלפת קריפטו לצורך העניין, עדיין אתה צריך להעביר לחשבון בנק או איזשהו EMI או כל דבר אחר. והנה קורה הדבר הזה, הקו פרשת המים הזה, שבו הבנק המרכזי האמריקאי אומר לקראקן, תקשיבו, אתם, יש לכם גישה למערכת העברות הבנקאיות לפדווייר. אומנם לא גישה מלאה לגמרי, אבל זו גישה טובה מאוד, וצריך לומר, זה בזכות זה שלקראקן יש בנק עם רישיון, זאת אומרת, הם רכשו איזשהו בנק קטן, הם מחוברים, אבל בסופו של עניין זה קרה. יש לנו חיבור ראשון של בורסת קריפטו לתוך מערכת התשלומים לפדווייר האמריקאית. דבר נוסף שקרה, וגם אותו צריך לציין, ה-CFTC, שזה הרשות האחות של ה-SEC, שהיא מתעסקת בסחורות, רציתי להגיד בסחורות ובקומודיטיז, אבל זה אותו דבר, בסדר, סחורות וקומודיטיז, מתעסקת בסחורות, בחוזים עתידיים וכן הלאה, וחלק חלק מהמנדט שלהם, זה גם כל הסיפור של אופציות. ואם זה אופציות, אז זה גם שווקי תחזיות. יש לנו שם החלפה של ראש ה-CFTC, ומי שממונה שם זה איש בשם דיוויד זליג. בתפקיד הקודם שלו הוא היה בקריפטו טאסק פורס אצל פול אטקינס, ראש ה-SEC הנוכחי, שהוא מאוד 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 פרו-קריפטו, ואנחנו יודעים את זה, הוא בעצם ממונה לשם. הם עושים שני דברים. קודם כל הם עושים סוג של חוזה שיתוף פעולה MOU, שמה שהם אומרים במסגרתו, אומרים, תשמעו, אנחנו הולכים לחלק את גבולות הגזרה בינינו. לא תקבלו יותר הוראות סותרות מה-ACC ומה-CFTC על מה שאתם עושים. אנחנו נחלק את גבולות הגזרה, אתם תדעו בדיוק לאיזה רגולטור לפנות. באמת ימות המשיח, דבר שהוא מאוד 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 משמעותי, כי לפעמים מה שהיה קורה זה שבורסת קריפטו הייתה יכולה לקבל הוראות סותרות. ה-ACC אמר להם תעשו ככה, וה-CFTC אמר להם תעשו בפוך, והם לא יכלו ליישב את המחלוקת הזאת, וכאן בעצם הם עושים מהלך באמת פרואקטיבי שמאפשר להם ליישב את זה. אבל דבר שני שה-CFTC בראשות דיוויד זליג עושה, היא מתייצבת מאחורי שווקת החזיות. בהרבה מאוד מדינות בארצות הברית, לא בהרבה מאוד, אבל במספר מדינות בארצות הברית, הסתכלו על שווקת החזיות, על קלשי, הסתכלו על פולימרקט, ואמרו, תקשיבו, אנחנו, זה לא מתאים לנו שהם יעבדו, אנחנו רוצים לחסל אותם. ואיך הם חסלים אותם? אמרו, תשמעו, יש שם גם אפשרות בשוק תחזיות לחזות מה קורה בתוך ספורט, בתוך משחקי כדורסל, בתוך זה לא משנה, הם ינצח, מתי יובקע גול. ואז הם אמרו את הדבר הבא, אם ככה, זה הימורים, ואם זה הימורים, יש רגולציה אחרת, ולכן אנחנו נטבע אותם. ודיוויד זליג בעצם, ראש ה-CFTC, בא ואומר, חברים, הדבר הזה לא יקרה, לא במשמרת שלי. מי שיתבע שווקי תחזיות, וינסה שלא לאפשר להם לפעול, הוא אומר, I'll see you in court. אני אצטרף כידיד, הוא אומר, ככה אומר דיוויד זליג, אני אצטרף כידיד בית משפט, אני אתבע, אני אפעל בבתי משפט, כדי להגן על זכותם של שווקי התחזיות לפעול בארצות הברית של אמריקה. עכשיו, כל הדבר הזה הוא לא בא באוויר, הוא חלק ממדיניות. ואיך נראית המדיניות הזאת? אני רוצה לתת לכם משפט מתוך נאום שטראמפ נושא, שהנשיא טראמפ נושא ממש לפני מספר ימים, לפני שבועיים בערך, בוועידה, והוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר, הממשל שלי עובד מסביב לשעון כדי להבטיח שאמריקה תישאר בחוד החנית של מהפכת הקריפטו, הוא אומר, in the bleeding edge of crypto revolution. אם אנחנו לא נעשה את זה, הוא אומר, סין תשתלט על הכל. טראמפ אומר, אנחנו, ארצות הברית, נהיה בירת הקריפטו הבלתי מעורערת ומעצמת העל של הביטקוין בעולם כולו. אנחנו לא רוצים רגולציה חסרת תועלת או הגבלות מיותרות, אנחנו רוצים שוק חופשי ופתוח. אמריקה הפכה לבירה הפיננסית העולמית כי היינו האומה החזקה והחופשית ביותר על פני האדמה. צריך לומר, הדברים האלה משפיעים באופן ישיר על הכלכלה בכל העולם, ובטוח גם על הכלכלה בישראל. והגיע הזמן שגם אנחנו במדינת ישראל נסתכל על השינוי האדיר הזה שקורה בארצות הברית, ונעשה גם את השינויים המשמעותיים שצריך לעשות כאן. בישראל יש לנו את חקיקת נכסים דיגיטליים שתקועה עדיין, לא עברה עדיין בקריאה ראשונה, עברה בוועדת שרים חקיקה, לא עברה בקריאה ראשונה. אין לנו חקיקת סטייבל קוין, זה היה אמור להתפרסם תזכיר חוק, הדבר הזה לא קרה. אין לנו חקיקה כוללת לנכסים דיגיטליים. אני רוצה לומר, אנחנו יצרנו בעצם תשתית לרפורמת קריפטו לישראל, יש כבר את הטיוטה של הדבר הזה, צריך לקדם אותו. והסיבה שאנחנו חייבים לקדם את הדברים האלה, היא כי לנו כישראלים אסור להישאר מאחורה. אסור לנו להישאר מאחורה, אנחנו צריכים לאפשר לתעשייה להתפתח. ואם האמריקאים אומרים, תשמעו, אנחנו עשינו כאן טעות, ואנחנו חייבים לעשות, והם אומרים, אנחנו עשינו כאן טעות, פול אטקינס בנאום שלו, כשהוא מדבר על, כשהוא מדבר על הסיפור של מטבעות דיגיטליים, אינם ניירות ערך, הוא אומר, the SEC had failed, נכשלה בלתת ודאות לעוסקים בתחום. אז אומרים, אנחנו עשינו טעות, אבל המטרה שלהם עכשיו היא למשוך יזמים לארצות הברית ולבנות. ואם זה מה שארצות הברית, אם זה מה שהאמריקאים עושים, אדרבה, גם האחות הקטנה מישראל חייבת לעשות. תודה רבה שהייתם איתנו כאן, הייתם איתי, טיסת סולו, בפעם הראשונה, באנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אנחנו כמובן נמצאים בכל הפלטפורמות, תשאירו לי תגובות, אני מקשיב, אנחנו עונים על הכל, זה כל כך חשוב. וזהו, אם מצאתם שהפודקאסט הזה עשה לכם, אם מצאתם שהפודקאסט הזה נתן לכם ערך, אם מצאתם שהפודקאסט הזה היה טוב בשבילכם, תשלחו לחבר, תשלחו לחברה, תעבירו לאחרים, וזה הכל, אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, תודה רבה. תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק, תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן, הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.